סרטן שלפוחית השתן נפוץ יותר ממה שחושבים. רוב הגידולים הסרטניים במערכת השתן נמצאים בשלפוחית, למרות זאת, משום מה פחות מדברים עליו. מי בסיכון גבוה יותר לחלות? מה גורמי הסיכון? איך אפשר לאבחן ואיך ניתן לטפל? נמצאת איתי היום דוקטור אנה יבקו, רופאה בכירה, מומחית לאונקולוגיה, אחרי תחום סרטן דרכי השתן וסרטן השד בבית החולים וולפסון, שתעשה לנו קצת סדר. ברוכה הבאה, דוקטור.
שלום.
אז אולי נדבר תחילה על ההגדרה של סרטן של פוחית השתן. מה זה הסרטן הזה? כי אנחנו באמת לא שומעים עליו הרבה.
בוודאי. סרטן של פוחית השתן זה גידול ממאיר שמתפתח מתא רקמת של פוחית השתן, אבל דרך אגב הוא יכול להיות לא רק בשל פוחית עצמה, זה גם כל הדרכי שתן יכולים להיות עם גידולים מסוג הזה.
כלומר, גם הכליות?
עד כליות, כן, גם שופחנים, הכל.
עד כמה זה שכיח ומי נמצא בסיכון ללכות במחלה הזאת?
סרטן של פוחית השתן, הוא נמצא במקום שאי עשירי בין כל הסרטנים בעולם, גם בארץ זה אותה שכיחות, ויותר זה שכיח אצל גברים לעומת נשים, פי ארבע בערך, יותר בגיל אחרי גיל 50, 50-60 זה בדיוק זמן שאנחנו רואים את ההתפשטות הכי גבוהה בגילוי סרטן של פוחית השתן.
בואי נדבר קצת על הסימפטומים. איך זה בעצם מתחיל ואיך זה מידרדר? מה החולה מרגיש בהתחלה?
יש קצת קושי באבחון מההתחלה, כי הרבה זמן בן אדם לא יכול, כאילו, לא מרגיש שום דבר. מה יכול להיות אם כן? זה שתן דמי. זה התלונה הכי שכיחה שאנשים באים לרופאים.
מה שנקרא המטוריה,
המטוריה בשפה בדיוק, רפואית. בדיוק. אז גם יכול להיות כאב בבטן תחתונה, זה יכול להיות כאב בזמן מתן שתן. זה בעצם כל הסימפטומים, אם אנחנו מדברים על מחלה מקומית.
מה קורה כשהמחלה הולכת ומתקדמת, הסימפטומים משתנים?
זה יכול, כן, בוודאי, כי אם זה כבר התפשט. למקומות מרוחקות, זה גם יכול להיות כאב בעצמות, זה גם יכול להיות שאול, כי אחד ממקומות שאוהבת את המחלה, לאן לשלוח גרורות זה ריאות.
הריאות.
בדיוק. ולפעמים אנשים באים עם תלונה לשאול שלא עובר אחרי טיפולים רבים, ואז עושים בירור וככה רואים שיש את המקור, זה סרטן של פוחית השתן.
מה לגבי הסימפטומים הכללים שהרבה פעמים יש במחלות סרטן, ירידה במשקל,
תשישות? ירידה במשקל זה בדרך כלל כבר בשלב יותר מתקדם, אבל גם כן, גם חולשה, גם עייפות, זה כל הסימפטומים כללים כאלו שיש לא רק בסרטן של פוחית השתן, בכל סוגים.
אז כמובן, בכל מקרה כזה של כאבי בטן מושכים ושתן דמי, צריך כמובן לפנות לרופא, איך אתם מתחילים את האבחון? איך מאבחנים את המחלה?
מתחילים מדברים פשוטים, כמו בדיקת שתן.
שזה אפשר לעשות גם בקופת החולים.
בקופת חולים, בדיוק. אז בן אדם, קודם כל, צריך להגיע לרופאת משפחה. רופא משפחה נותן בדיקות, בדיקת שתן, שתן כללית, שתן לציטולוגיה, יש בדיקה מיוחדת, שאפשר בבדיקה לראות אם בתוך השתן נמצאים תאים סרטנים, ואפשר לעשות הדמיות, מתחילים מהדמיות פשוטות כמו אולטרסאונד, במקרים יותר מורכבים, ויש חשד גבוה, אז אנחנו שולחים לסיטי, סיטי אורולוגי, ל-MRI לפעמים, ובטח אם מוצאים משהו בשלב של רופאי משפחה, אז שולחים כבר לייעוץ אורולוג. כי לפני שאנשים מגיעים לאונקולוג ומתחילים לטפל במחלה, אז צריך אבחון מלא.
אז איך בעצם המחלה מתחילה? איך הגידול הזה מתחיל? הוא מתחיל בשלפוחית עצמה?
לא תמיד. לפעמים אנחנו רואים שזה צומח במקומות שונות, בכליה מה שהזכרת כבר, ולפעמים בשופחנים, לפעמים בשלפוחית עצמה, לפעמים במספר המקומות ביחד. אז עקב זה יש גם בדיקה שזה חלק מהאבחון, בדיקה ציסטוסקופיה, שעושים אצל אורולוגים, וזה גם מאוד עוזר לנו, וזה גם מאפשר לנו לקחת ביופסיה במידת הצורך.
יש מחלה שהיא לא חודרנית, כלומר היא לא פולשת לשלפוחית?
כן, אם אנחנו מדברים בכלל על סרטן שלפוחית שתן, יש לנו מספר שלבים. שלב הכי מוקדם והכי טוב מבחינת פרוגנוזה והכי מגיב לטיפולים, זה השלב ראשון, שזה גידול שעדיין לא חדר שריר.
על איזה שריר אנחנו מדברים?
שריר בדופן של פוחית שתן. אוקיי? או שריר בדופן, צינורות ומערכת שתן.
ברור. אז יש שלבים נוספים?
למחר? יש שלבים נוספים, שלב הבא זה שריר שחדר שתן, שלב עוד, זה גידול שכבר פרץ מתוך הדופן של פוחית שתן או צינורות, ושלב הכי גרוע זה מחלה גרורתית.
מה היה הטיפול שהיה מקובל עכשיו ומה החידוש כיום?
קודם כל, טיפול מקובל, הוא מקובל לכל השלב המחלה. כי אם אנחנו מדברים על שלב מוקדם, שלב ראשון, גידול שעוד לא פרס שריר, אז טיפול הוא ניתוח קטן, שקוראים אותו בשפה רפואית טור, ואז בחלק מהמקרים אורולוגים הזה מטפלים דרך אורולוגים, בן אדם אפילו לא בא לאונקולוג עדיין, ומכניסים לתוך השלפוחית שתן, או כימותרפיה, או אימונותרפיה, זה גם תלוי מה מצב, מה סוג, ומה מצב המטופל עצמו. אם אנחנו מדברים כבר על גידול שכן חדר שריר...
חדר שריר, רק נזכיר, זה לא טוב, מצב לא טוב.
זה לא טוב, אבל זה עדיין לא גרורתי. אוקיי? זה כאילו... זה מצב שדורש טיפול תרופתי חוץ מניתוח.
אבל הגידול עדיין מקומי.
אבל גידול עדיין מקומי, בדיוק. אז אנחנו נותנים טיפול ועושים ניתוח. יש מצבים שבן אדם לא יכול לקבל את הטיפול, כי טיפול ראשוני הוא כימותרפיה. יש כל מיני מצבים, יש מחלות רקע, יש מצב תפקודי, יש עוד כל מיני סיבות שרופא אונקולוג לא יכול לטפל דרך כימותרפיה, כי זה יכול להרוג את הבן אדם.
ואז מה האלטרנטיבה?
מה האלטרנטיבה? יש טיפולים אימונים, שמנגנון הפעולה של הטיפול הוא שונה לגמרי, תופעות לוואי גם שונות, ובחלק מהאינדיקציות אנחנו כן עושים את הטיפול.
מהשם אפשר להבין שהטיפול הזה עושה משהו יחד עם מערכת החיסון, נכון?
נכון, אבל לעומת כימותרפיה הוא לא מחליש את מערכת החיסון, הוא פשוט עובד בתוך מערכת החיסון, ואפשר במילים פשוטות להגיד שהוא מלמד את הגוף של בן אדם ללחם מול המחלה עצמה.
ולתקוף את הגידול.
בוודאי.
אז מה בעצם היתרון? הזכרת שיש פחות תופעות לוואי מאשר כימותרפיה, איזה עוד יתרונות? יש לה טיפול אימונותרפי?
לא, אני שוב פעם חוזרת, פשוט יש מצבים שאי אפשר, מצבים שלא מאפשרים לתת למטופל את הכימותרפיה, אז...
ואז זו אלטרנטיבה, ומה לגבי היעילות של הטיפול האימונותרפי?
נו, נתחיל מזה שנכון לעכשיו, הטיפול אימונותרפי אנחנו נותנים רק אחרי ניתוחים. לעומת זאת, כימותרפיה, אם כן, זה טיפול שאומלץ כשלב טרום ניתוח. יעילות שלו אולי טיפה פחות טוב מהכימותרפיה, אבל שוב פעם, לעומת להישאר מטופל בלי טיפול בכלל אחרי ניתוח, או לתת אימונותרפיה, אז פרפרנס הוא בוודאי באימונותרפיה.
ברור. יש לנו מושג ברפואה שנקרא פרוגנוזה, כלומר התחזית של החולים. מה התחזית שלהם? מה הסיכויי הריפוי או ההחלמה על כימותרפיה או אימונותרפיה?
אם אנחנו מדברים על שלב מוקדם, הסיכוי להחלמה זה 80-90% אפילו. סיכוי טוב מאוד. בטח שאם אנחנו מדברים למחלה גרורתית, שם פרוגנוזה הרבה פחות טובה, והישרדות גם.
וזו בעצם החשיבות של האבחון המוקדם, נכון?
כן.
כשיש תסמינים, לא לחכות עם זה, ונכון, ולפנות לרופא. הגילוי המוקדם, את רואה את זה מהשטח?
אני רואה גם את ה... בוודאי, אבל אני חושבת, לא דיברנו על זה, אבל מאוד חשוב לזכור את הגרמי סיכון. כי גורם סיכון הכי שכיח והכי כבד ומשמעותי זה עישון. חוץ מעישון יש עוד מספר גורמי סיכון, שזה גם מחלות כרוניות זיהומיות בדרכי השתן, זה גם מים שהוא מזוהם ולא נקי, וחשיפה בכל מיני כימיקלים, אבל עישון...
עישון. עוד סיבה להפסיק לעשן.
בדיוק, כי הרבה אנשים חושבים שעישון הוא גם גורם לסרטן ריאות. לא. שלפוחית השתן לא פחות מסרטן ריאות, צומח אצל אנשים שמעשנים.
וזו ההזדמנות להזכיר שבכל סיגריה יש אלפי רעלנים. דוקטור ריבקו, את היית באוקראינה, רופאה מומחית, את רואה הבדל בין מערכת הבריאות שם למערכת הבריאות בארץ?
כן, כן, אני רואה, ולצערי לא לטובה של מערכת בריאות באוקראינה, כי אני ממקור שם, אני עדיין חלק מלב שלי שם, ובארץ מצב הוא הרבה יותר טוב, בוודאי.
אבל גם... הבאת איתך משם משהו לכאן, למערכת הבריאות הישראלית?
אולי קצת סדר שאני אוהבת, בעבודה יומיומית וגם בניהול מרפאה שלי. גם אני לא עבדתי שם בתור אונקולוגית, היה לי תחום אחר, הייתי מומחית בתחום אחר. אז אבל בכל זאת, בטח, זה...
ובחרת שני תחומים שמאוד מאוד מאתגרים, סרטן שד וגם סרטן דרכי השתן. מה הקשר בין שניהם? למה התלבשת על שני אלה?
אני התחלתי, אני 10 שנים בארץ. 10 שנים אני בתחום אונקולוגיה עשיתי התמחות, ואחר כך התחלתי לעבוד כרופאה בחירה. ובהתחלה, שקיבלתי מרפאה, קיבלתי מטופלים ראשונים שלי, זה היו מטופלות עם סרטן שד. ככה עמוק נכנסתי לתחום, ככה אהבתי אותו, ואחר כך היה צורך מערכתי להביא לי גם מרפאה כמעט שלמה עם אנשים סובלים מסרטנים, דרכי שתן, הרמונית ואשכים. ואז הכרתי אותם וגם מאוד אהבתי, ולא יכלתי כאילו להחליט עם מה להמשיך, אז החלטתי סופית
ש... אז חיבקת את המטופלים.
גם וגם, כן, ואני מאוד... מאוד מרוצה, כי גם הרבה טיפולים חדשים ושילובים חדשים יוצאים גם בתחום אחד, גם בתחום שני, ואנחנו באמת רואים את העלייה בהישרדות, עלייה בזמן שאנשים לא מתקדמים תוך כדי טיפול, אפילו אם אנחנו מדברים על מחלה גרורתית, וזה נותן לנו תקווה, תקווה גדולה, שאפילו עם מחלות קשות, מחלות כמו סרטן, יש אצל מטופלים שלנו עתיד, ועתיד לא רע, עם איכות חיים גם טובה, בוודאי, וכרופאה אני, קודם כל אני מאוד מרוצה שאני בתחום הזה, שאני עוזרת לאנשים, ומטופלים שלי גם הם מאוד שמחים, כאילו אם אפשר ככה להגיד בתחום שלנו בכלל, שהם אצלנו ויש עכשיו את הכלים לעזור להם.
ואולי גם חיים בזכותך לא מעט. תודה רבה דוקטור איבקו על הדברים המרגשים האלה, והחלמה מהירה לכל ה... חולים שלך.
אמן, החלמה מהירה.
תודה.
תודה.